שלום לכולם, אנחנו עומדים לפני פרשת מטות. הנושא שלנו היום הוא אל תכעס, אבל זה לא הולך להיות רק איזה מין שיעור מוסר. אנחנו ככה ניכנס קצת יותר לעומק של ההבנה. מה זה קשור לפרשת מטות? ובכן, שימו לב, מקור א', במדבר למד א', ויקצוף משה על פקודי החיל. ויקצוף משה למה? אומר להם, אחי, איתם כל נקבה, הן היו, הם עשו את כל הבלגן, הם הכתיעו את עם ישראל, כן, מדיין, מואב וכו'. אז ויקצוף משה על פקודי החיל, ואז פתאום הופיע אחרי זה, ויומר אלעזר הכהן. פתאום אלעזר הכהן פונה אל האנשי החיל, ואומר להם, זאת חוקת התורה אשר ציווה השם את משה, כל דבר אשר יבוא באש תעבירו באש, ותהר אך במי נידה התחתה, וכל אשר לא יבוא באש תעבירו במים. פתאום אלעזר הכהן מתחיל הוא להגיד להם את הלכות טהרה. ולמה הוא צריך להגיד להם איך מטהרים, איך מטהרים, איך מטהרים כלים וכולי, כל הפרשה הזאת? וזה דבר תמוע, מה, משה לידו, למה אלעזר צריך להגיד אשר ציווה השם את משה? מה, משה פה? אז אומרת לנו הגמרא בפסחים סמכבב עמוד ב', ריש לקיש אמר, כל אדם שכועס, אם חכם הוא, חוכמתו מסתלקת ממנו. דכתיב, ויקצוף משה, ומה כתוב מיד אחרי זה? ויאמר אלעזר, מכלל דמשה יעלם מיני. פתאום משה רבנו, אחרי שהוא כעס, ויקצוף משה על פקודי החיל, פתאום נעלם ממנו ההלכות, ואלעזר צריך להתחיל להגיד, טוב, ומשה הרי לימד אותנו שאלה ואלה ההלכות, וזה מה שעושה הכעס, מסלק מהחכם את חוכמתו, ומהנביא את נבואתו, כמו אצל אלישע. ופה בעצם אנחנו רואים שהכעס יש לו איזו תכונה, שכביכול מסלק את דעתו של האדם. הלשון ויקצוף משה, אפשר להגיד ויכעס משה, ויקצוף, אנחנו מכירים היום קצפת, כן, להקציף. אז זה ככה נשמע משהו שעושה בלגן במוח, כמו שאומרים, בלגן בנפש, קצפת, כן? אז ויקצוף משה, משה רבנו, אדון כל הנביאים, הקדוש ברוך הוא כמובן רוצה ללמד את עם ישראל, אז זה דרך משה רבנו, איפה אנחנו ואיפה משה רבנו, לא קם נביא כמשה, אז כבודו של משה רבנו זה ממש כבוד השם, כבוד עם ישראל, כבוד התורה הקדושה, אבל מתוך הגדלות העצומה של משה רבנו אנחנו לומדים, שאפילו משה רבנו, אם חכם הוא, חוכמתו מסתלקת ממנו כשהוא כועס. וזה דבר מדהים לראות שאפילו אדם כזה ענק עולם, כזה, אי אפשר לתאר בך מה זה ענק עולם, זה הגדול מכל האדם אשר על פני האדמה, ויקצוף משה ויאמר אלעזר. זה פשוט לא, זה לא פשוט. לא פשוט בכלל. טוב, אומרת הגמרא, מקור ב' בברכות ז' עמוד א', וכאן נשאלת השאלה בעצם, מה, זהו? לכעס אין מקום בעולם, לא צריך כעס, שלום. אומרת הגמרא בברכות זין עמוד א', ואמר רבי יוחנן משום רבי יוסי, מניין שאין מרצין לו לאדם בשעת כעסו? אדם כועס, תן לו לרגע קודם, אל תתחיל לרצות אותו כשהוא כועס. דכתיב, פני יהיה לכו והניחותי לך. כלומר שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, חכה שיעברו פנים של זעם, ואז נמשיך לדבר ואני אסלח לעם ישראל. ומי עיקר ריתך כמי דקוד שבריחו? מה, הקדוש ברוך הוא כועס, יש שם ריתך? אומרת הגמרא, אין, כן, דתניה, הרי למדנו בברייתא על הפסוק בתהילים זין, ואל זועם בכל יום, וכמה זעמו רגע, וכמה רגע, אחד מחמשת ריבו 8,888 בשעה, כלומר, אחד מ-58,888, חלק שעה לזה, תקבל את הרגע הזה שקדוש ברוך הוא כועס, ואין כל בריאה יכולה לכוון אותה שעה חוץ מבלעם הרשע, שזה היה האומנות שלו כמו שלמדנו בפרשת בלק. אבל בכל אופן לענייננו, אז ואל זועם בכל יום, אם יש איזשהו רגע, אז לכאורה בסדר, אין מקום להרבה כעס, רגע של כעס גם אצל הקדוש ברוך הוא לכאורה כביכול קיים. למה אני אומר כביכול? כי ברור שהוא לא באמת כועס, הוא לא בן אדם, הוא לא בן אדם, הוא לא גוף, לא דמות הגוף, ולא שום דבר שניתן להשגתנו, ואין אצלו רגשות בכלל. מה, הוא נפעל ממשהו, מתעצבן, מה, אבל הכוונה היא כמובן ללמד אותנו. אז אם ואל זוהם בכל יום, שיש איזה רגע ככה, 58,888, חלק כזה משעה, אז עדיין יש איזשהו מקום לזעם, והשאלה היא, יש מקום, אין מקום, הרי לכאורה ראינו ויקצוף משה, שכביכול היה צריך להתעלמה ממנו הלכה, והיה צריך אלעזר לומר את ההלכה בשמו. טוב, בואו נראה הלאה. מקור ג', לומד הגמרא בראש שנה למד ב' עמוד ב'. מלכויות, הרי אנחנו יודעים שיש זיכרונות, מלכויות, מלכויות, זיכרונות, שופרות, כן? בתפילה של ראש השנה. אז שם אומרת הגמרא, מלכויות, כגון מה שאומר הנביא יחזקאל פרק כ', כגון חי אני נאום השם אלוקים, אם לא ביד חזקה ובזרוע נטויה ובחמה שפוחה אמלוך עליכם. הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, אתם החלטתם שאתם רוצים להחליף תרבות. כן, אני ממש מבין, וכאילו יותר מתאים לכם להתנהל עם איזה תרבות חדשה, כפי שראות עיניכם. אז אומר הקדוש ברוך הוא, תשכחו מזה, אני לא שואל אתכם, בחמה שפוחה הם לא עליכם. איך אומרים? לא עלינו. אבל מצד שני, ואף על גב דאמר רב נחמן, אומרת הגמרא, ואף על גב דאמר רב נחמן, כל כי היריתך, להירתח קודשו בריחו עלן ולפרוקינן. רב נחמן אמר, רבי נחמן, אומר רב נחמן בגמרא האמורה, אומר, ריתחה כזאת שירתח רק שיגאל אותנו, כן? שימלוך בחמה שפוחה רק שימלוך כבר, כן? זה כל כך צמא לגאולה. אבל הדקורי ריתחה ורשתה, לא מדקרינה, לא מזכירים ריתחה בראש שנה, יום הדין, זה לא הזמן להזכיר חמה שפוחה, ולכן לא מזכירים את הפסוק הזה. אבל בכל אופן, מה אנחנו רואים כאן? שכן, יש דבר כזה, בחמה שפוחה ימלוך עליכם. עכשיו, מהו רחום הפתה רחום? אז אם הוא בחמה שפוחה ימלוך עלינו חס ושלום, כשאנחנו מתבלבלים וחושבים שאנחנו יכולים להחליף את הקדוש ברוך הוא, אז אם זה כך, אז לכאורה יש מקום לחמה שפוחה, אחרת לא היה כעס, הרי הוא עצמו בוודאי לא כועס, אבל גם לא היה מציג את עצמו ככועס, נכון? אז צריך להבין, יש מקום לכעס, אין מקום לכעס. אומרת הגמרא בתענית דלת עמוד א', מקור ג' שורה שלישית, ואמר רבה, היי צורבה מרבנן דרתך, כלומר, תלמיד חכם ככה, צעיר, חריף, שהוא רותח, שהוא כועס, אורי תאוד כמרתך עלה, התורה היא שמרתיחה אותו, ממלא אותו בכעס הזה, שנאמר הלא קוד דברי כאש נאום השם. אז בעצם אנחנו רואים פה שיש ריתך שהיא ריתך דאורייתא. אמר אבינה אפילו אחי, למרות זאת, מבייל אלאי נשלמי נפנף שבניחותה, שנאמר ועשר כעס מליבך. כלומר, למרות שבסדר, תלמיד חכם, התורה מרתיחה אותו, עדיין שאדם ילמד את עצמו לדבר בניחותה בלי לכעוס, שנאמר ועשר כעס מליבך, אומר רש"י, אורי תמרתך, מה הכוונה? שיש לו רוחב לב מתוך תורתו, הוא משים לליבו יותר משאר בני אדם, הוא יותר שם לב לפרטים, למה מתרחש מסביב, וכמה שמלן דחייבין לדונו לקו זכות, שומעים? לדון אותו לקו זכות, כלומר, שאתה אומר, איך יכול להיות שתמיד חכם כועס? ממש לא מובן, כן? אבל יש כעס ויש כעס. יש כעס ולא היה מקום על הדף, אז לא הבנו את כל המקורות לזה. יש כעס, הוא בא ממקום של גאווה. מה פירוש? אני רוצה כך וזה אחרת. אז אני כועס, מה? אני, מה? זה כעס של גאווה. אז זה כעס של טיפשות, של כסילים, של גאוותנים. ויש כעס של תלמיד חכם מלמד אותנו רבה. זה משהו אחר לגמרי. אורייתא, מרתך עלה, מה פירוש? כאילו חדרי ליבו מתמלאים בעוצמות, 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 בעוצמות. וכביכול לא מוצאות, העוצמות האלה לא מוצאות את השבילים להאיר את המציאות. אז יש כמו סיר כזה שרותח על האש. הלא קודם הריק האש, ומרוב שהוא רותח, אז מתחיל לבעבע ויוצא עשן מהאוזניים. אז זה לא אותו דבר כמו הגאוותן הכועס, אומר רבה. צורבה מרבנן, אם אתה רואה צורבה מרבנן דרתך, אורי תאודק אמרתך לזה, זה לא אותו דבר כמו הגאוותן. זה משהו אחר לגמרי. ולכן אומר רש"י, חייבים לדונו לקו זכות, כי זה לא כעס רגיל של גאוותנים עם מידות רעות. זה בא ממקום של התמלות בדבר השם, שכשדבר השם כביכול לא מוצא את התעלות לצאת, אז זה ככה בא בעוצמות אדירות. אומר לנו הרב קוק על הכעס הזה של הריתחא דאורייתא, תראו איתו מקור ד', מידות הראיה, מידת כעס. אומר הרב, לפעמים בא ריתחא דאורייתא, ממה שאדם המעלה, המשוטט במרחבי הדעה העליונה, הוא נמצא במקומות קדושים, מתעלה לדעת עליון, מוכרח להיפגש בצמצומי הקצובות, מוכרח להיפגש עם הצמצומים של העולם הזה, שכל דבר ככה הוא מוקצב, נכנס לתהליך, ככה, מסגרת, שלבים, כן, הכל כזה איטי, מצומצם, והוא פתאום נפגש בזה. המוכרחים בהגבלותיהם, ממה לתאוות גבעות עולם, כלומר, זה לא בא סתם, זה משמש שמיים, באות ההקצוות, ההגבלות האלה. זה העניין של העולם הזה, גילוי אור האינסוף בתוך כל המציאות המצומצמת. ואז במפגש הזה, בין הנשמה, אדם המעלה, שמשוטט במרחבי דעה עליונה, שהוא פתאום פוגש את הצמצומים הקצובים, המצומצמים האלה, והנשמה העליונה מצטערת. הוא מתעורר על ידי זה כעס הנפש וריתך דאורייתא. אז זה לא סתם הריתך דאורייתא, זה אדם שהוא בא מהאורות של האינסוף, וכשהוא בא להיפגש במציאות ורואה אותה בעליבותה, בצמצומה, בקטנותה, בעליבותה, אני לא יודע מה, כבר לא יודע איך תאר את זה, אז המפגש הזה יכול לייצר ריתך דאורייתא. זה לא גאווה, זה לא גאווה חלילה, זה בא ממקום קדוש. אומר הרב, ולפעמים זה בא מפני פגישה פתאומית, עם המציאות העומדת בשפלותה בחיי המעשה, מפני ירידת החיים. והנשמה ההורגת לנועם השם, ואור אלוהי נכבד ומאיר ברוב זהורו, היא רואה את המציאות הזאת בירידה שלה בשפלותה, ואז מה קורה? מצטערת וסולדת, ומתיילד צביון של כעס עצור. עכשיו, מה אומר הרב? אז מה? אז זה בסדר? זה טוב? אז קודם כל, רבה לימד זכות, כמו שאומר רשי. רבה לימד זכות. רבה אומר תמיד, זה לא אותו דבר. כמו הגאוותן, היהיר, הטיפש, הכסיל, שכועס, כי רצונו לא נעשה, והוא הרי מעל האלוהים אפילו, כן? זה לא זה, זה משהו אחר לגמרי. זה אורות גדולים, שכביכול פוגשים מציאות קטנה, ירודה, מצומצמת, ולא צריכים לתעל את הכוח של היצירה הרוחנית, אל המציאות הארצית. ואז נוצר כעס. אומר הרב, אמנם, גבה הרוח, ערך האף, האדם הסבלן עם ערך הפיים, ערך האף, של ההשכלה הרחבה, מי שזוכה למבט פנימי, מבט רוחני, מבט של סקירה כוללת, מבט שבא מתוך רזי תורה, מתרומם על כל אלה, והאדם המסתכל, אותו אדם שזוכה להסתכל בסודות התורה, בפנימיות התורה, בפנימיות המציאות והעולם, יסכיל איך שכל הירידות עליות הן באמת. מלמד הרב את הצורבא מרבנן הזה, איך לא ייפול לריתך דאורייתא. אומר לו, תשמע, אתה צריך להתרומם למקום שמצליח לראות גם בירידות את העליות. והצמצומים וההגבלות מביאות לידי אורה רחבה אלוהית עליונה. כל הצמצומים וההגבלות אינם אלא משרתים, מכיני דרך להתגלות האורה הרחבה העליונה. אז ישוב הנייח האלוהי, הנחת האלוהית, להאיר בנשמה, ויפיק נחת ורצון, ואור צדיקים ישמח. אז מלמד הרב שיטה, שיטה, אתה צריך להגיע למצב שאתה יודע לראות גם בצמצומים וההגבלות, גם בירידות עליות, גם בצמצומים הרחבות, לראות איך בעצם כל השלב המעייף הזה, המייגע הזה, הוא שלב שבעצם מכין את התגלות האור הגדול. ואדם צריך בהכנעה לסבול, ולסבול באהבה, ולסבול בשמחה. יש לרב שלום, לרב שלום קרליבך, הרב שלום קרליבך, יש לו משהו יפהפה. הרי הפסוק בתהילים אומר, הזורעים בדמעה ברינה יקצורו. אומר רב שלום קרליבך, צריך לקרוא את זה ככה, הזורעים בדמעה ברינה יקצורו. יש לו על זה לחן גם, הזורעים בדמעה, בדמעה ברינה, okay, זה צריך לזרוע בדמעה ברינה. אומר, מה זה בדמעה ברינה? הזורעים בדמעה ברינה יקצורו. אומר לו, לא, הזורעים בדמעה ברינה הם יקצורו. מה זה בדמעה ברינה? כשאתה יודע לראות בתוך כל הדמעות שאתה שופך כמיים תוך כדי עבודה קשה, דופק על קירות, נלחם עם קטנות המוחין, מוציא את המיץ שלך, יכולת בדיוק כמוהם להתיישב על איזה כיסא מכובד ולא לסבול, ואתה מוציא את כל המיץ שלך, כל מה שיש לך, בשביל לנסות לפתוח פתחי גאולה. אז הזורים בדימה, ואומר, נכון, זה בדימה, אבל בדימה ברינה, בדימה ברינה. תזכור שכל קטנות המוחין עכשיו שאתה מתמודד איתה, היא בעצם הכנה אל גדלות המוחין. כך מופיע, אז בעצם מלמד הרב, תתבונן ותראה בשלבים המיצרים, המעצבנים, המרתיחים, המכעיסים, תלמד לראות בהם את האור, וככה תוכל להתגבר על הכעס שהוא לכאורה מתבקש. כי אתה בא עם אורות, הרי זה לא כעס של גאוותנים, זה לא כעס של גאווה. מה, ויקצוף משה? משה רבנו ענב מכל האדם אשר על פני האדמה. אז ויקצוף משה, מה? נפלנו על הראש? מה? אז מה זה? איזה מין כעס זה? זה כעס אחר לגמרי. זה כעס של מי שמרגיש את הקנאה להשם אלוהים צבאות, אלוהי ישראל. זה כעס של מי שמקנה להחטאה הנוראה והיומה שהאנשים האלה הכתיעו את בני ישראל. זה לא איזה אחד שם מהשוק, הוא כועס, התעצבן. לא, זה לא ככה. אז בעצם אומר לנו פה הרב, השיטה היא לראות בתוך הירידה את העלייה. עכשיו, אז אנחנו כרגע, לכאורה, ממשיכים הלאה ואומרים, בסדר, אז יש כעס, אבל זה רק לימוד זכות על הצור ומרבנן דרתך דהוריית אמר תחלה. אבל בעצם הכעס הוא לא טוב. אז יש בו משהו טוב, אין בו משהו טוב, לא ברור. בואו תראו איתי ביחד, בגמרא בסנהדרין קוף י' ג' עמוד א', תראו מקור ה', דרש רבי יוסי בציפורי, אבא אליהו קפדן. עכשיו זה מאוד מוזר, מה זה דרש רבי יוסי בציפורי? מה זה דרש? מה זה דרשה עכשיו להגיד שאליהו הנביא קפדן? עכשיו מסופר שהוא לא הופיע, כשהוא בא אומר לו למה לא באת, אומר לו, אמרת שאני קפדן, אומר לו, הנה אתה רואה, בגלל שאמרתי קפדן לא באת, נורא מוזר. זה לא פה קינטורים בין רבי יוסי לאליהו הנביא, מה השתגענו? בוודאי שלא. אז יש פה איזה דרשה, יש פה איזה עמקות. אבא אליהו, קפדן. בברכות כפתת עמוד ב', אמר לאליהו, שימו לב מי אומר, אליהו, לרב יהודה אחוה דרב סילא חסידה, לא תרתח ולא תחטא, אל תכעס ואז לא תחטא. ובאמת בנדרים כף ב' עמוד א', אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, כל הכועס, כל מיני גיינם שולטים בו. כלומר, הכעס הוא כמו זה שפורץ את הדרך עבור כל התאוות שבאות אחריו. נכנס הכעס, הוא מה שנקרא תופס פעתי יעד, מפוצץ את הדלת, הכניסה, וכשברגע שהדלת נפתחה, כולם מגיעים. התאבות, אז כל הלא טוב, כן? אז כל הכועס, אמר בשום בר נחמני, אמר רבי נתן, כל הכועס, כל מיני גיינום שולטים בו. ואליהו הנביא עצמו אומר, אמר לאליהו לרבי יהודה אחוה דרב סילא חסידה, לא תרתח ולא תחטא, אל תכעס ולא תחטא. ומצד שני, דרש רבי יוסי בציפורי, אבא אליהו קפדן. לא מובן. לא מובן. מה? אליהו הנביא חס ושלום, הוא כועס. מה הסיפור? הרי הוא עצמו אומר, לא תחטא, לא תרתח, לא תחטא. מה זה הדבר הזה? אומר הרב קוק, באורות הקודש חלק ג', ציפייה לישועה, פרק י' ד'. אומר הרב אליהו, מפני שהוא כולל את הקדושה של עולם העשייה, אליהו הנביא היה אחד ששולט היטב, 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 בכל הפרטים המעשיים הכי קטנים של עולם העשייה. איפה שתלמידי חכמים אחרים ריחפו, רימו אותם, סובבו אותם, סיפרו להם שמעניקים יהדות לכל ילד וכו', אליהו ידע להבין יהדות, תלוי איזה, ידע בדיוק להבין היטב מה קורה בעולם העשייה לפרטיו. לא כל תמיד חכם הוא שם, אליהו הנביא, אומר הרב קוק, הוא שייך לעולם העשייה. עכשיו, כשם שבתחילה, לפני התבשמותו, הכיר יותר מכל את עומק הכיעור והזיהום שעולם שפל זה שקוע בתוכו, ומפני כך קינה באש שלהבת לבאר את רוח הטומאה והמחזיקים בו. אז לכאורה מה תגיד? אליהו הנביא, קנאי. כן יכיר אחרי ביסומו את כל ניצוץ קודש שבעולם זה, להעלותו ברוח שלום, וישיב לבבות על בנים ולב בנים על אבותם. אומר הרב קוק, תדע לך, אליהו הנביא, הוא מכיר היטב את הפרטים הקטנים של עולם העשייה. אז ממילא, לפני התבשמותו כביכול, אז הוא מקנה להשם. למה? כי הוא יודע שמה שמוכרים בתור יהדות לכל ילד, זה עזיבת התורה בעצם. שמרמים פה את כולם, ואנשים אוכלים את זה ככה, במנות לארוחת צהריים, ועיתונים שהם בעד הדבר הזה, כאילו תוקפים, ובעצם תומכים, והכל כאן מסובב, אנשים שהם לא בעולם העשייה, ולא בקיאים בפרטים, אוכלים את זה, מסרבים להאמין שזה הפוך לגמרי. אבל יש נתונים, אי אפשר להתווכח עם נתונים, ממש, אפשר להראות ניירות, מספרים, הכל. רחפים. אבל אליהו הנביא אי אפשר לעבוד עליו. למה? כי הוא שייך לעולם העשייה. אז כשם שכיוון שהוא שייך לעולם העשייה, והוא יודע לזהות את כל הרמייה, הוא מקנה, ויש בו כביכול את הקפדנות והקנאה, וכביכול להריתך דאורייתא, כביכול, כן? אותו דבר, הוא משתמש באותו כישרון בדיוק, לבוא ולומר, תשמע, למרות שאתה רואה אותם הולכים לכאורה לכיוון מאוד שלילי בדור שלנו, דע לך שבעצם כשאתה מתבונן לעומק של הנשמות, אורות גדולים, אורות מדהימים, ומה חסר? חסר רק מי שיבוא ויתעל את כל האורות הנפלאים האלה לכיוון הנכון, למקום הנכון. צריך בחינת אליהו הנביא שבקי בעולם העשייה, יודע לזהות את הטוב והקודש שמבעד, שמאחורי כל המסכים, לדלות אותו, להוציא אותו, להזרים אותו, להנביע אותו, לרומם אותו, לגלות אותו, ולהאיר את כל האופק הרוחני, החברתי, הפוליטי של מדינת ישראל. אז זה בעצם העבודה. אבל שימו לב מה קרה פה עכשיו. אז בעצם הרב קוק פה לימד אותנו, שאליהו הנביא, הקפדנות שלו, זה לא קפדנות עוד פעם, של כעס, הוא התעצבן. לא, לא, ממש לא. זה ראייה עמוקה של המציאות, יכולת ראייה רוחנית מאוד מאוד עמוקה של המציאות. ואנחנו שואלים אבל עוד פעם, אז האם יש מקום לכעס או אין מקום לכעס? הרי לא מדובר פה על הכעס השפל, שהוא ברור שאין לו מקום. זה כעס של גאוותנים, טיפשים, כסילים, יהירים, זה תעזוב, על זה לא מדברים, זה ברור שצריך למחוק, על זה לא מדברים. השאלה אם יש מקום לכעס של ויקצוף משה, או לכעס של אבא אליהו קפדן, קינתו של אליהו, האם לכעס הזה ריתך דאורייתא של צורבא מרבנן, יש מקום או אין מקום? אז בואו תראו פה ביטוי מאוד מיוחד, שנמצא באורות הקודש חלק ג', בחלק שנקרא טהרת מידות הנפש, פרק ט"ו. אומר הרב, מקור ו', את הכעס צריכים אנחנו לסנוע בכל עומק הווייתנו, בכעס גדול, אבל מתון ומיושב. אנחנו צריכים לסנוע את הכעס הרתחני, המערבב את הדעת ופוסל את כל היתרונות הגדולים של האדם. לכאורה נורא מוזר. מה אומר הרב? את הכעס צריכים לסנוע בכעס. צריכים מאוד לכעוס על הכעס. מה, זה לא מצחיק תגידו? לכאורה זה מצחיק, על פניו. מה אתה אומר? תשמע, זה כמו אבא מגיע לבת שלו, אומר לה, שמי, למה את כועסת? אסור לכעוס. מה את כועסת ככה? כולו מתפוצץ מעצבים. למה? על זה שהיא, על זה שהיא כעסה. זה מצחיק, אחי, מה? כאילו אתה פונה אל הילד, אתה אומר לו, אל תכעס, בקריזה. נו, מה עכשיו? אתה כועס. אתה צועק עליו לא לכעוס? אז איזה מין דבר זה? קודם אתה אל תכעס, אחרי זה תגיד לו לא לכעוס. אז איך הרב קוק אומר לנו שאת הכעס צריכים לסנוע ובכעס גדול? מה? מה זה? הברור שהרב פה מכניס אותנו למקום מאוד מאוד עמוק, שממקם את הרגע הזה שאל זועם בכל יום. שימו לב, האל זועם בכל יום. מה, הוא באמת זועם? הוא באמת כועס? לא שייך, נו. קדוש ברוך הוא, זה לא הרגשות פה. זה לא בן אדם שאתה משפיע עליו והצבנת אותו. אין דבר כזה. אז איזה מין כעס זה? אז שימו לב טוב טוב. את הכעס, אומר הרב, צריכים אנחנו לסנוע בכל עומק הווייתנו. בכעס גדול, אבל מתון ומיושב. שמעתם? משהו חדש לגמרי. יש כעס שהוא לא מה שאנחנו מכירים. יש כעס שהוא מתון ומיושב. זה לא סתם בגמרא יש מתון מתון, כן? מי שמכיר. אבל בכל אופן, בכעס גדול, אבל מתון ומיושב. אנחנו צריכים לסנוע את הכעס הרתחני. יש כעס רתחני המערבב את הדעת. כן? מקציף. כמו להקציף ככה, מי שראה פעם פעולה של הקצפה, כן? אז לסנוע את הכעס הרתחני המערבב את הדעת, הוא פוסל את כל היתרונות הגדולים אשר לאדם. אז יש כעס רתחני. הכעס הרתחני, זה הצור ומרבנן, דאורייתא אמרתי חלה. זה בסדר, צריך ללמד עליו זכות, זה לא הכעס אל הגב טען, זה כעס חיובי. אי אפשר להגיד לו כלום. אבל זה עדיין כעס רתחני, אורי תמרתך עליה, לא כל דברי כאש, בסדר, הכל נכון, זה לא כעס של גאווה, לא של יוהרה, זה כעס שאתה לא יכול להגיד לו שום דבר, מה אתה רוצה ממנו? אבל דבר אחד כן אפשר להגיד לו, יש מדרגה יותר גדולה, המדרגה היותר גדולה היא לא לבוא אורי תמרתך עליה, לא כל דברי כאש, היא לא לבוא עם הכעס הרתחני שמערבב את הדעת, אלא לבוא עם כעס מתון ומתון. ומיושב. שמעתם דבר? כעס מתון ומיושב. עוד פעם, את הכעס צריכים אנחנו לסנוע בכל עומק הווייתנו. בכעס גדול, אבל מתון ומיושב, אנחנו צריכים לסנוע את הכעס הרתחני, המערבב את הדעת ופוסל את כל היתרונות הגדולים אשר לאדם. כלומר, יש כאלה שמרוב שאומרים, הפירוש לא כועסים, לא כועסים, אז הם נהיו שלבים לאללה. כן, מה הפירוש? הם מסתכלים על הכל והם נורא לא כועסים. משלימים עם הכל, הכל בסדר. מה שנקרא, הפכו את תורת הרב קוק לילדי הפרחים. מין חיוך גדול כזה, מחייכים, והכל טוב, הכל מצוין. לראות רק את הטוב. תגיד, איפה אתה חי? מה, אתה לא רואה מה הולך מול העיניים שלך? ובינתיים מה קורה? כל הלא טוב הולך ומבעבע, והולך ומשתלט על המרחב הציבורי, והולך ומרים ראש, וכבר אתה לא יכול לפתוח את הפה בכלל. תעיז לפתוח את הפה, כולם עליך. באלימות. איפה הגענו? למה? כי לראות רק את הטוב, והצדיקים, הטהורים, אינם קובלים על הרשעה, אלא מוסיפים תואר. לא יאמן מה עשו מהמשפט הזה. הרב התכוון, אל תתלונן, קום תעשה. הם הפכו את זה שאין מצוות תוכחה. נגמר. לא מוכיחים, כי הצדיקים הטהורים אינם קובלים. כתוב אינם מוכיחים על הרשעה. כתוב אינם קובלים. מה זה נקרא לקבול? נציב קבילות חיילים, מה זה? תלונות. צדיקים, אל תתלוננו, קומו ותעשו. זה מה שהרב אומר. מה הרב מתכוון? שאתה תשב, יחללו שבת, יעשו קומי, יערסו את מוסד המשפחה, יערבו את הצבא, ילמדו רפורמיות בכל מערכת החינוך. הצדיקים הטהורים אינם קובלים על הרשעה, אלא מוסיפים תואר. התחרפנתם? זה ככה להבין את דברי הרב? מה זה? זה ממש להיכשל בהבנת דברי הרב. הרב לא התכוון שאין תוכחה. הרב לא התכוון שתשב ותשתוק והמדינה תלך ותתפוס כיוונים מטורפים מיום אל יום. איפה אנחנו חיים היום? בלתי נתפס. לגני הילדים כבר הגיע. הצדיקים הטהורים אינם קובלים. אינם קובלים זה לא מתלוננים. זה לא לא מוכיחים. אינם קובלים זה אל סתם תשב, אתה יודע, תתלונן ותמשיך הלאה. לא, תוסיף תואר, תעשה עבודה. במקום להתלונן, תוסיף טוב, זה בסדר. אבל להגיד מתוך זה שצריכים לשתוק, למלא פינו מים, לא משנה מה שמתרחש נגד עינינו. ככה להבין את הרב. טוב, מכל מקום. אז אומר לנו פה הרב שיש כעס גדול, שימו לב, בכעס גדול, שהוא מתון ומיושב. כלומר, שאתה מרגיש את כל ההיפוך של תורה, את כל הנוראיות של התרחשות ההפוכה, את הניסיון לאטום את צינורות הקדושה וכן הלאה, אבל אתה לא מאבד את הצפון, אתה לא נכנס לערבוב, אלא אתה שומר על רגיעה נפשית. אם היה אפשרות, היינו מעריכים לכיוון מה שמכונה אצל הרב מידת ההשתוות. כלומר, שבן אדם מגיע למקום שהוא מתמודד, אבל הוא לא, ניקח את זה לפירוש הרמב״ם על אבות, ששם אנחנו מוצאים את את העניין של אותו שנסע, נדמה לי שזה פירוש המשנות לרמב״ם, אם אני לא טועה, ששם אותו אחד שנסע בספינה, ומישהו עומד ועושה עליו את צרכיו, ואותו חסיד לא כועס, ואז הוא שמח מזה שהוא, הנה, הוא לא כועס. עכשיו, הפכו את זה, הבינו את זה, כאילו זה צריך לא להזיז לך, אפילו אם עושים, בן אדם עושה עליך את צרכיו. זה לא מה שכתוב שם ברמב״ם, ומי שרואה את הגרסה של הרב קפח, זה עוד יותר ברור שזה לא מה שכתוב שם ברמב״ם. הכוונה היא שהוא בוודאי יודע, והוא בוודאי מבין, שהבן אדם שמולו לא כרגע עשה מעשה שלא יעשה, וייתכן מאוד שהוא אפילו צריך גם לפעול נגדו. אבל הוא לא מגיע למצב של רתיחה, של ערבוב דעת, שכל הנפש מסתערת, אלא הוא שולט שליטה פנימית בעצמו רגוע, מה שמכנים היום בקור רוח. זה נקרא כעס גדול, מתון ומיושב. מתון ומיושב. נמשיך הלאה. תראו איתי יחד מקור זין, אומר הרב קוק, קובץ ג' פסקה קוף עין. לפעמים, מתוך החשק הגדול שיש לצדיק לשלמות העליונה ולהשתאווה בגוף הדמלכה בשלמות אמיתית, כשמבלבלים אותו, נכנסו בכעס גדול על העולם. עכשיו, פה הרב לוקח אותנו למקום שאחרי שראינו שבן אדם כועס, שולטים בו גיהנום, נעלם לו כל השכל וכו', בא הרב ואומר, חבר'ה, אבל לא לקחת את זה בקיצוניות, מה הפירוש? אם בן אדם הוא לא כזה, הוא לא כעסן, אלא תשמע, הוא בהתמודדויות, אז אפשר להבין שפה ושם יש כעס שמרתיח אותו. עכשיו אנחנו בעצם מתחילים לקבל איזונים של התמודדות, של כל מי שהוא איש תורה, כל מי שאוהב תורה ונלחם את מלחמת הגאולה. אז האיזון הראשון שהרב פה נותן לנו, אחרי שלמדנו את הדבר הבסיסי, שיש כעס מתון ומיושב, כעס מתון ומיושב, בא הרב ואומר לנו, קובץ ג' קופעין, לפעמים מתוך החשק הגדול שיש לצדיק לשלמות העליונה, ולהשתאווה בגוף הדמלכה, בשלמות אמיתית, הוא רוצה להתעלות לקדוש ברוך הוא, בדבקות וכו', כשמבלבלים אותו, נכנסו בחס גדול על העולם, באים מפריעים לו, ומביאים דברים לא נעימים, אז הוא נכנס בכעס גדול על העולם, ויצאו דברים מפיו כרוגזה וכפדנות על יחידים או על רבים, אבל אין הדברים יוצאים כלל מן הלב, הוא לא באמת חס ושלום, כמו שהוא כעס על הדור או על סביבתו, והם בכלל פצעי אוהב, כי לב הצדיק מלא אהבה רבה לכל הברואים, בין לצדיקים, בין לרשעים, בין לישראל, בין לאומות העולם, אפילו לכל בעלי החיים בכלל ובפרט, ואת הכל הוא מכריע לקו זכות, זה לא בא ממקום של שנאה, לא, הוא אוהב את כולם, ומי שיודע בעצמו שעיקר תכונתו היא תכונת החסד, ההטבה והאהבה, אף על פי שלפעמים מתוך איזה צער ומרירות יבטא בשפתיו איזה דברי כעס וקפדנות. אף על פי שצריכו ליישב את דעתו לשוב בתשובה, אבל מכל מקום לא ייפול ליבו על זה כלל. ועל זה נאמר אשרי האדם לא יחשוב השם לו עוון ואין ברוחו רמייה. זה לא קרה כלום אומר הרב, תרגע, אתה אדם אוהב, אתה מלא באהבה לכל, קורה פה ושם שיש נפילה, שפתאום נכנס כעס, נכנס איזה רוגז. זה לא בא ממקום שאתה אדם שכועס או לא יודע, אפילו אם הוצאת מהפה איזה משפט שככה אומר משהו לא טוב על הדור, אז זה צריך לעשות תשובה כמובן, אבל לא קרה שום דבר. ממשיך הרב ומרגיע את אותו צדיק ואומר לו, ועל פי רוב, הפסקות כאלה מוסיפות אחרי עוברן אורה יותר בהירה בנשמה, והופעת אהבה יותר אדירה וחודרת, ותביעה פנימית להתפלל על הדור, על כל צרכיו, ובייחוד על הרשעים שיחזרו בתשובה, כדי שיהיה העולם מתוקן על פי האידיאל האלוהי, שזהו עטרת החפצים כולם לתקן עולם. אז בעצם מה אומר לנו פה הרב? שיש מצבים שהאדם מלא באהבה, הוא יודע את הכלל של כעס גדול, הוא מתון, הוא מיושב, הוא יודע את זה, אבל מרוב צער על מה שקורה בדור, ומרוב צער על החרופ האדיר שהדור תפס, הוא מוציא מהפה איזה משפט ככה על הדור, איזה דור כך וכך וכך. כן? אומר הרב בסדר, לא קרה שום דבר. צריך לתקן כמובן, צריך לעזור בתשובה, אבל לא קרה שום דבר, כי בסך הכל הרי זה איזושהי נפילה קטנה בתוך מהלך כולל של אהבה. ועוד אומר הרב שבדרך כלל אחרי כל פעם שיש מין הפסקה כזאת, צדיק כזה שמלא באהבה לדור, הוא מתגבר עוד יותר באהבה שלו ומתפלל על הדור, על תיקונו, שזה בעצם הרצון הגדול מכל הרצונות. עכשיו, ממשיך הרב ואומר לנו, אבל זה אחרי שהרגענו אותך, שגם אם פה ושם נפלת לכעס, לא קרה שום דבר, אבל עושים לב טוב טוב. מקור ח', אורות הקודש ג', חסידות פרק י' ג'. כי לכאורה, אנחנו בינתיים דיברנו, שכשאנחנו אומרים שהרב אומר, הצדיקים התיאורים אינם קובלים על הרישה, זה אינם מתלוננים, אבל ברור שהם מוכיחים. מצד שני, אנחנו לומדים, אל תכעס, מה זה אל תכעס? תראה את הטוב וכן הלאה. מצד שלישי אנחנו שואלים את עצמנו, רגע, אבל יש בעיות, אז גם למדנו שיש כעס גדול ומתון ומיושב, כן? עכשיו נותן הרב הבחנה נוספת מאוד חשובה. תראו איתי יחד מקור ח', עבודה גדולה ומהירה היא להסיר את הכעס מן הלב לגמרי. איך? וחברים, אתם מבינים שזה לא סתם שאנשים טועים בתורת הרב ומתחילים לדבר ולהתנהג כמו ילדי הפרחים. זה לא קורה סתם, זה בקלות אפשר ליפול. הנה תראו, עבודה גדולה ומהירה היא להסיר את הכעס מן הלב לגמרי, להביט על הכל בעין יפה, בחמלה של חסד שאין לה גבול, להידמות לעין העליונה, זה מושג בקבלה, עינה עילאה, עינה דחולה חיוורה שהיא כולה לבנה, אין בה דינים, כולה רחמים רק, גם על מה שעושים הרשעים, גם על הרעים היותר מוחלטים ברשעות, לחמול על היותם נשקעים בבוץ הרשעה, ולמצוא את הצד הטוב שבהם, ולמעט את הערך של החובה, ולהרבות את ערך הזכות, גם על המסיתים והמדיחים, שעליהם נאמר לא תחמול ולא תחסה. אז איך אתה מסתדר? הרי נאמר על המסיתים והמדיחים לא תחמול ולא תחסה. אז איך אתה עכשיו מלמד אותנו להיות פתאום, כמו שם האריך, כתר העליון, אינה חיוורה, גבוה מעל גבוה, מה איך? זהו רק בעת שהמשפט נוגע למעשה. זהו רק בעת שהמשפט נוגע למעשה. אבל בצד העיוני יש לדון הרבה למצוא את הכוונה הטובה. תכף נחזור לעניין של העין הטובה. בואו רגע אחד נבין את המשפט המובלע הזה פה, שבדור של הרב היה צריך להדגיש את העין הטובה. היום שכל כך כבר הגיעו למצב שחושבים שזה תורת ילדי הפרחים, צריך גם להדגיש את המשפט המובלע הזה בדרך. מה אמר הרב? זהו רק בעת שהמשפט נוגע למעשה. כלומר, כשאתה מגיע למעשה, לא תחמול ולא תחסה. הרב לא הדגיש את זה, כי בדור שלו היה צריך להדגיש הפוך. אבל בדור שלנו צריך להזכיר לאנשים. כשאתה נמצא בעולם המעשה, וצריך להיאבק, תיאבק. אל תתחיל להגיד לי, אינה חיוורה, אינה אילאה. בוא נאה, הלו, יש פה עולם. בינתיים הם אוכלים לך את כל השדות, שורפים אותם שדה אחרי שדה, תכף לא תוכל לצאת לרחוב כבר. מה הולך פה? אתה לא יכול להתחיל לרחף לי, אינה חיוורה, הכל טוב, גם המסיתים, גם המדיחים. בוא, הרב אומר לך, זה ברגע שאתה נוגע לעולם המעשה, ברגע שאתה מדבר על ההתמודדות של המאבקים בפועל, כן? אז על זה נאמר, לא תחמול ולא תחסה. צריך להיאבק בכל העוצמה. אז אם ככה, אז מה האיזון? אז מה האיזון? אם אתה אומר לי שברגע שזה נוגע, המשפט נוגע למעשה, עד לא תחמול ולא תחסה וצריך להילחם ולהיאבק, אז על מה הרב דיבר? אז עכשיו שימו להם. בצד המעשי, וכך הרב גם עשה, אנחנו רואים באגרותיו את זה בצורה מאוד ברורה. בצד המעשי הרב נלחם. אם היה איזה חילול שבת ככה בתל אביב, הרב השתולל. כותב להם אגרות, לבד, שמעתי שהיה, צריך לעצור, זה בושה ליישוב, לפה, לשם, השתוללות. תל אביב של קום המדינה הייתה עיר שומרת שבת. בבוקר יום השבת, כל תושבי תל אביב היו בבתי הכנסת. לא היה שום רכב, אם יולדת צריכה מונית, אז היה בעיתון מודעה, איזה מוניות ספציפיות עובדות אם את צריכה להגיע ללדת. תל אביב של קום המדינה הייתה עיר שומרת שבת, 600 בתי כנסת. תגידו לו מי התפלל שם? אם היא הייתה עיר חילונית, בשביל מה 600 בתי כנסת? מי התפלל שם? אז אני בדקתי את זה וקיבלתי עדויות ברורות של אנשים שגדלו שם. ואומר לי, איך הוא אמר לי את זה? יצחק, בתל אביב של קום המדינה, שבת בבוקר, לא היה יהודי שלא היה בבית הכנסת. בכל אופן, הרב עצמו נלחם על כל חילול שבת הכי קטן. נאבק בכל תופעה שהייתה נגד התורה. נלחם. אבל, 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 שימו לב. אתה באופן מעשי נלחם, ובלבך, בכוונותיך, בפנייתך לשמיים, בתפילותיך, אתה מלמד זכות, ואתה מתפלל, ואתה מבקש רחמים, ואתה הסנגור הכי גדול של כל אלה שאתה נאבק נגדם. זה האיזון הקדוש. זה האיזון הקדוש שאליו התכוון הרב. באופן מעשי, מאבק, באופן רוחני, פנימי, תפילות, הסתכלות, מבט רוחני, עיניים שלך, לראות את הטוב ולהרבות זכות. עכשיו בואו נקרא את הפסקה, וזה נותן לנו את האיזון הנכון לגבי כעס, וזה גם מלמד אותנו. אם צריך לסלק את הכעס, אז למה הרב צריך להגיד לנו שאת הכעס צריכים לסנוא בכעס גדול, אבל מתון ומיושב? תעזוב, אתה לא רוצה כעס? בוא נמחק אותו וגמרנו. מה אני צריך כעס אם הוא מתון ומיושב? מה נשאר מכעס אם הוא מתון ומיושב? איזה מין כעס זה? מה אתה עושה ממני צחוק? הרי את הכעס של הכעס הרתחני שמערבב את הדת, את זה אתה מוחק, נכון? צריכים לסנוע אותו. אז בשביל מה להשאיר כעס מתון ומיושב? בדיוק בשביל זה. כי הכעס המתון והמיושב מוודא שלא תהפוך לי את תורת הרב קוק לסיקסטיז, לילדי הפרחים, כאילו לא צריכים להיאבק בשום דבר, והכל רק טוב, מין הולך לי על העננים, ובינתיים שם גונבים לו את כל המדינה, והכל טוב, הכל נפלא, פשוט אי אפשר שלא לראות את כל הטוב והמדהים. תגיד לי, בסדר, הכל טוב, אבל תראה מה הולך, הוא לא רואה, לא רואה, לא שומע. ככה הוא הבין את תורת הרב קוק, נו מה נעשה? אז אומר לך הרב, רגע, 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 לא, 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 אני צריך שהכעס יישאר. כעס, אבל כעס רתחני, רגע, לא הבנת. הכעס הרתחני, אנחנו שונאים אותו בכל עומק הווייתנו, זרוק אותו לפח, אבל תשאיר את הכעס המתון והמיושב, מבינים את העומק של דברי קודש קודשים מרן הרב קוק. איזה עומק, איזה כיוונון, איזה איזון נפשי, ניסור מדויק. בואו עכשיו נראה את הפסקה בפנים, ועכשיו הכל ייראה אחרת לגמרי. תראו איתי בעזרת השם מקור ח' אורות הקודש, ג' חסידות, פסקה י' ג'. עבודה גדולה ומאירה היא להסיר את הכעס מן הלב לגמרי. להביט על הכל בעין יפה, בחמלה של חסד, שאין לה גבול. להידמות לעין העליונה, עינה עילאה, עינה דחולה חיוורה. גם על מה שעושים הרשעים, גם על הרעים היותר מוחלטים ברשעות. לחמול על היותם נשקעים בבוץ הרשעה, ולמצוא את הצד הטוב שבהם. ולמעט את הערך של החובה, ולהרבות את ערך הזכות גם על המסיתים והמדיחים, שעליהם נאמר לא תחמול ולא תחסה, זהו רק בעת שהמשפט נוגע למעשה. אבל בצד העיוני, יש לדון הרבה למצוא את הכוונה הטובה, שיכולה להיות גנוזה גם בהסתה והדחה. וכשמוצאים אותה הנקודה, מסלקים בזה את כוח הארסי שבהסתה עצמה. אומר הרב, ברגע שאתה מגלה מה הנקודה הטובה שגרמה לו להסית, זו הדרך לחסל את ההסתה הזאת. וכוח המארס שבה הולך ומתמעט, שסופן של רשעים כאלה גם הם להיות מתתקנים. וכשאנו מתבוננים על ההגדה בגמרא, האומרת, מבני בניו של סיסרא למדו תורה בירושלים, מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברק, אנו חודרים לעומק החסד, שאין לנו להיסחף בזרם של שנאה גם על האויב היותר נורא. כלומר, שימו לב שהרב בעצם אומר, תקשיב, השנאה היא לא תביא אותך לשום מקום. הדרך לנצח את המסיתים ומדיחים היא בפנימיותך, במבט לתוך פנימיותם, לאהוב אותם, ובאופן מעשי להיאבק בהם. עכשיו בואו נראה את הדברים בעוד פסקה, ששם זה אולי ככה קצת יותר אמירה ברורה, שככה מנצחים את הלא טוב. תראו איתם במקור ת', אורות הקודש ג', חסידות י' ד', הפסקה הבאה בתור. המסתכלים העליונים, אותם אלה שיש להם ראייה פנימית, אזורי חסד אל תמיד, יש להם מבט מלא בחסד, מכירים את הכיעור שברא בעומק יותר גדול מאותם, שהרוגז והכעסנות הוא שלטון רוחם. אומר להם הרב, מה חשבתם, אה? אני מלמד את הזכות הגדול, מי שכמה אנחנו היום יודעים לומר שהוא הציל את הציונות החילונית בעצם, אחרת הייתה יכולה להתרסק בכל הנפילות שלה. אז יש כאלה שאומרים, לא יודע, הרב קוק לא ראה את הרע, לא ברור. אומר הרב, המסתכלים העליונים מכירים את הכיעור שברא בעומק יותר גדול מאותם שהרוגז והכעסנות הוא שלטון רוחם. אומר להם הרב קוק, אני רואה את הכיעור שברא באנשים האלה הרבה יותר מכם. אני רואה עד איפה מגיע העניין של הניסיון לפגוע בערכי המשפחה המסורתית פי מיליארד מכם. משום שאני יודע בשורש העולם, שעולם התור הוא היה עולם נוקבי, ועולם התיקון הוא עולם של דחר שמתקן נוקבה. אתם מבינים אחד את המושגים? לא, אבל אני יודע את המושגים האלה, ואני יודע שתשתית כל העולם הזה היא איש ואישה. כל העולם הזה, כל תיקון העולם, כל מה שיש בו, כל ההיסטוריה העולמית, כל מה שמתרחש בעולם הזה, הכל זה המשפחה של איש ואישה. זה ההשתקפות של תיקון העולמים בשמי שמיים. אתם יודעים? לא, אני כן יודע. אז אני יודע את הכיעור והתומעה שיש בכל אותם בעיות נפשיות שמסתובבות במדינת ישראל יותר מכם. ממשיך הרב ואומר, ומתוך שהם אלה אזורי החסד, המסתכלים העליונים, יודעים שהרע מצד עצמו הוא הדבר שאי אפשר כלל שיתקיים בעולם. הם יודעים, זו תופעה חולפת. אינם מתייראים לעמוד נגדו בגדולה נפשית פנימית. עומדים מולו ומדברים איתו ונאבקים בו בלי לחוס, בלי להתרגז ובלי לוותר גם. לא לשכוח, גם בלי לוותר. מאבק נחוש, אבל לא בורחים מהמאבק לאיזה סקטור פנימי ושם מוצאים את כל העצבים, אלא עומדים מול אותם אנשים, פוגשים אותם, דברים איתם ונאבקים בהם מתוך, שימו לב, ודולים הם מעומק תוכיותו של הרע את כל הנקודות הטובות שנמצאות בקרבו. ומתוך שאינם תמיד פקוחה לחפש את נקודת הטוב, לא תוכל שום שנאת הבריות לשלוט בהם. הם לא שונאים אף אחד. ודווקא עכשיו תקשיבו טוב למשפט הזה, רבותיי, זה מאוד חשוב להבין, כי זה האיזון הנכון של דרכו של מרן הרב קוק, וזה צריך להדריך אותנו במאבקנו האדירים, שממתינים לנו פה בחוץ לדלת. שימו לב טוב, ודווקא מתוך האהבה האלוהית הגדולה שבלבבם, הם דורכים את כל מהלכי המשפט. יודעים להילחם, ויודעים הם לבצר את מעמד העולם, להביא לידי גילוי את נקודות הטוב שלו, על ידי עמל גופם ורוחם. הם יודעים להילחם דווקא בגלל שיש להם אהבה. דווקא בגלל שהם לא עושים דמוניזציה מוחלטת, סטניות מוחלטת למי שהם נלחמים נגדו. דווקא בגלל שיש להם יכולת אהבה מופלט, יכולת ראייה פנימית, שמסוגלים לראות אפילו במסיתים והמדיחים את נקודת הטוב, שאותו מסית ומדיח לקח אותה למקום של ההסתה וההדחה החטאית, הנוראית, האיומה. דווקא משום כך יש להם יכולת רגיעה, שקט נפשי, עוצמה, בלי שום שנאה, מלאי אהבה, להילחם נגד כל מסית ומדיח, ובעזרת השם אפילו להחזיר אותו בתשובה. לכן שימו לב לביטוי הכל כך עמוק של מרן הרב, שזה פשוט, אתם יודעים, העומקים של תורת הרב לא יכולים להילמד מפתגמים על קירות בית ספר. ההסתפקות במועט הזאת, בכל מה שנוגע לתורת הרב קוק, מוכרחה להיפסק. לא ייתכן שנמשיך תורה אדירה וענקית כזאת, שמקיפה ממש את כל תורת הסוד, את כל תורת הגאולה, ונמשיך ללמוד אותה מכמה משפטים. עם ישראל, תורת ישראל, ארץ ישראל, חלס, הביתה. מה הולך פה? יש פה תורה ענקית שצריך להוציא את כל האורות שלה. להוציא את אורותיה זה להביא את הגאולה. אומר לנו הרב, את הכעס צריכים לסנוע בכל המקוויתנו, בכעס גדול אבל מתון ומיושב. אתם מבינים את העומק של זה? כעס גדול פירושו, אני לא אדיש. אני לא אדיש בכלל. הריתך של הלא קודם וריק האש נמצא בתוכי במלוא עוצמתו. אני לא קיביתי את השלהבת מעל המזבח, ואם אסור, אומר הרב קוק בורות הקודש, אם אסור לחבות את השלהבת מעל המזבח הגשמי, בוודאי שאסור לחבות את השלהבת מעל הלב החי, הרוחני האנושי שלנו, הקדוש שלנו. השלהבת של הלא קודם וריק האש צריכה להמשיך לדלוק. רק שהשלהבת הזאת צריכה, במקום לצאת כמו כעס רגזני, רתחני, מערבב את הדת, היא צריכה לצאת בכעס, אבל מתון ומיושב. בעוצמה של גבורות, באי השלמה עם המציאות, במאבק להתגלות אור השם בארץ, לתוך כל הצמצומים, לתוך כל הקטנות מוחין, אבל מתון ומיושב. והדרך לעשות זאת היא התמלאות באהבה. והדרך להתמלא באהבה היא מתוך הסתכלות פנימית לראות את הטוב בכל מקום, גם ביריבים שלך כביכול, שהם בעצם אחיך בני ישראל שאיבדו את דרכם. תתבונן ותראה את הטוב ביריבים הכי קשים שלך. תראה שהם אנשים שבעצם רוצים טוב, אבל התבלבלו לגמרי. ובדור הזה מאוד פשוט ליפול. למה? כי כבר 25 שנה, לא יודע כמה, מערכת החינוך הממלכתית לא מעניקה חינוך ליהדות הכי מינימלי. גדל פה דור שלא יודע כלום תורה. אפס. לא יודע איך נראה חומש. לא יודע מה זה רשי, אונקלוס, מי זה בכלל? תרגום, תראה לו איך זה נראה, לא, בחיים שלו לא ראה חומש. לכו תבדקו, לכו תבדקו, כל אלה שאתם מכירים אותם, במרכאות קוראים להם חילונים כאילו, מה זה, זה יהודים קדושים. תפתחו חומש, תגיד לו, ראית פעם? אתה מכיר? מה זה פה, אתה יודע להגיד לי? תשאלו, תבדקו, קחו חבר'ה בעבודה, תעשו סקר, תגידו שאתם עושים מחקר לאוניברסיטה, תבדקו כמה מהחברים שלכם בעבודה יודעים איך נראה חומש, מה זה רשי, מה זה אונקלוס. כל כך קל על המצע של הבורות הזאת להנחיל ערכים מוטעים. אבל מולנו עומדים יהודים קדושים, עם אורות גדולים. הם לא מסיתים או מדיחים ממקום של רוע, אלא ממקום של נקודה טובה, קדושה האלוהית שנמצאת עמות בפנים, ובמקום שתצא אל הטוב, הוליכו אל הרע. כך מנהלים מאבק. מאבק מעשי, עיקש, עוצמתי, עם כעס מתון ומיושב. הכעס בא מהלא קודם וריק האש, המתינות ויישוב הדעת באים מהאהבה הגדולה שרואה את הטוב, ומהשילוב של שני אלה יוצא מאבק שבעזרת השם גם יביא אותנו לגאולה השלמה. חזקו ואמצו.